רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. שלושים שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. מאזינים לתוכנית כשמספרים פוגשים אנשים, נומרולוגיה, העצמה וחשיבה חיובית, בהגשת נעמי חייקה.
אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים, קחו לכם פסק זמן מהאיראנים, מהכתבאמים, מהניקיונות של פסח, תצטרפו אלינו לשעה קלה. זמן זהב, תוכנית שלכם ובשבילכם, בני ובנות גיל הזהב ואמצע החיים. התוכנית שלי עוסקת בחשיבה חיובית, העצמה והגשמה, ומעניקה כלים אפקטיביים לחיים טובים יותר. בגיל השלישי, אנשים מתמודדים עם אתגרים רבים. בכל הנוגע לניהול ענייניהם הכספיים, במיוחד במונחים של תכנון, צוואה ועיזבון. הידעתם כי בעשור האחרון הוכפל מספר הישראלים שעורכים צוואה? האפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני ירושה במשרד המשפטים עדכן כי בשנים האחרונות ישנה מגמה מבורכת של עלייה במודעות לעריכת צוואות. מאזינות ומאזינים, את התוכנית היום נקדיש לנושאים החשובים של צוואות, איפוי כוח מתמשך, שיקולים משפטיים נוספים המותאמים במיוחד לצרכים של אנשים מבוגרים. האורח שלי היום יספק לנו תובנות חשובות ועצות כיצד לנווט במורכבות המשפטית המתלווה לרוב להזדקנות. אני נעמי חייקה, מומחית לגיל השלישי, מוסמכת מכון אדלר, מרצה ובעלת קליניקה פרטית. אני מסייעת לבני ובנות גיל הזהב להגשים את עצמם ולחיות חיים מלאים, כי בכל גיל מגיע לכם. אז אם יש לכם שאלות או הערות, אתם מוזמנים לכתוב לי לטלפון 054-444-0668 או לחפש אותי בדף הפייסבוק. לפני שנתחיל בשיחה חשובה, אני רוצה להזכיר לכם כי השיח כאן הוא כללי. אינו מחליף בשום אופן ייעוץ מקצועי. חשוב לפנות לבעלי מקצוע שילוו אתכם בהתאם לנסיבות הספציפיות שלכם. ועכשיו אנחנו נפתח את המיקרופון ונגיד צהריים טובים לעורך דין שמעון חסקי.
צהריים טובים, נעמי.
אני שמחה שפינית מזמנך והגעת...
הזמנת אותי.
תודה רבה.
באתי בשמחה. תמיד אני בא אליך בשמחה.
נכון, אתה תמיד בא בשמחה ותורם מהידע שלך בכל מקום. אני אציג אותך למאזינים. אתה, עורך דין שמעון חסקי, שותף בעלים במשרד ביאזי חסקי. אתה מומחה לדיני משפחה וירושה. אתה סגן ראש מחוז מרכז בלשכת עורכי הדין, ולאחרונה אתה גם מונית כסגן ראש מועצת שואם, נכון?
נכון מאוד.
וזה רק חלק מהתפקידים, כי אני ככה קצת חקרתי עליך, ויש לך עוד הרבה הרבה מקומות שבהם אתה מתנדב ונותן מזמנך, אבל על הדברים האלה יש עוד משהו שאתה רוצה להוסיף?
ברור.
בבקשה.
תפקיד חיי.
או.
אבא של רועי, עידו ועומר, נשוי.
כן.
משם אנחנו יוצאים ולשם אנחנו חוזרים. כן, אני אוהב את העבודה הציבורית, חוץ מהעבודה המקצועית במשרד אצלי. כן, בהחלט כן.
אז אני מסכימה איתך קודם כל, וראשית לכל אנחנו בני משפחה, והמשפחה היא מעל הכל. אז בואו נצלול ישר לנושאים שהתכנסנו עבורם, ונתחיל עם צוואות. עריכת צוואה זה עניין רגיש מאוד. מצד אחד, מטבעו הוא מרתיע אנשים, אבל מצד שני הוא מאוד חשוב, וכולם רוצים, אני חושבת, שהרכוש שלנו יגיע לאנשים שנרצה שהוא יגיע אליהם. אז בוא, ספר לנו מה החשיבות של צוואה.
כן, אומר כך, אני קראתי לא מזמן משפט שהוא כל כך נכון, שהדבר הכי טוב...
תתקרב רגע קצת למיקרופון.
שהדבר הכי טוב שהורים יכולים להוריש לילדיהם, זה את היחסים הטובים ביניהם לאחר לכתם של ההורים. אז בראש הראשונה, המסמך הצוואתי, הצוואה, הציווי שהוא קדוש במשפט של שלנו אחרי לכתנו בא בגדול למנוע סכסוכים ולעשות צדק בחלוקת העיזבון. שאדם עורך צוואה, משהו מוריש נקרא עזבונו, סך כל נכסיו, זכויות וחובות אחרי לכתו, זהו עזבונו של אדם. יש כמה וכמה סוגי צוואות. יש צוואה מאוד רלוונטית לבני זוג, הצוואה ההדדית, שאם תרצי אנחנו נרחיב עליה באיזה מילה. בוא נדבר רגע על סוגי צוואות.
כן, בוא נדבר על סוגי צוואות, כי יש כמה סוגים.
יש ארבע סוגי צוואות עיקריים.
נכון.
יש את הצוואה המקובלת נקרא לה, היא צוואה בפני עדים, שאותה עורך דין, וחותמים אותה בפני שני עדים. יש את הצוואה בכתב.
רגע, אז בוא, רגע, כשאנשים באמת יבינו, אנחנו נתעכב על על העניין הזה. צוואה בפני עורך דין, מגיעים לעורך דין, שני עדים, מסבירים לעורך דין מה רוצים, ואז הוא עושה את זה משפטית, ממש, עם עדים, עם כתוב.
זו הצוואה המומלצת והמקובלת שעורך אותה איש מקצוע, עורך דין, שבא מתחום דיני המשפחה ודיני הירושה, ויודע בדיוק מה לכתוב ומה לא לכתוב. בצוואה, באופן עקרוני, כמו בחיים, מה שלא יהיה פשוט, פשוט לא יהיה. לכן ההמלצה שלי תמיד לעורכי הדין לכתוב צוואות פשוטות. גם אם המוריש רוצה לעשות איזשהו צדק חלוקתי, או יש לו איזה שהם אנקדוטות ביחס לרכוש כזה או אחר, תשתדלו לכתוב פשוט, ברור ונעיר. כי בדיני העזבונות, כן. נעמי, יש בעיה מאוד גדולה. אחרי לכתו של המוריש, העד המרכזי לא נמצא. המצווה, המוריש. ואז... אם חלילה מתפתחות מחלוקות בבתי משפט, מנסים להתחקות אחרי רצונו ואחרי הציווי שלו. כי כמו שאמרתי, הציווי שלו ומה יעשה ברכושו לאחר לכתו, הוא כמעט קדוש במשפט הישראלי, ואגב, ברוב שיטות המשפט נקרא להם הקונטיננטליות. זה מאוד 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 חשוב.
אז זה המומלץ.
זה המומלץ. יש עוד צבא שהיום היא, לצערי, קנתה שבט, קוראים לה צבאת שכיב מרע.
כן.
זוהי צבאה שלא כותבים אותה, אומרים אותה. היא בעיקר מיועדת ליוצאים לקרב, או לכאלה בעגה המשפטית, לכאלה שצופים פני מוות, ותוך 30 יום הציפייה שלהם התממשה, אז האמירה שלהם בעל פה יכולה לקנות שבט מבחינת קיום הצבאה הזאת. יש לזה כל מיני כללים, מי ששמע צריך בהזדמנות הראשונה לערוך תצעיר, וכהנה וכהנה. אני יודע בוודאות שבמלחמת חרבות ברזל, הרבה מאוד חיילים ערכו צבאות כאלה, חלקם הקטן שאני מכיר משולחני, אכן, מומש.
מה, שאמרו לחבר,
כן,
לפני שיצאו הקרב,
אומר לו,
אנחנו רוצים...
אם קורא לו משהו, אז את הגיטרה לזה, ואת ספר הזה לזה, ואת...
אוקיי. בעל פה, לא כתבו את זה אפילו.
בעל פה.
בעל פה,
כן,
וזה תופס.
כן, צבא שכיב מרע, שכיב מרע.
זה רק בעל פה.
רק בעל פה.
הבנתי.
הצבא השלישית היא צבאה בכתב יד, שיושב אדם, וצריך הכללים בה שזה יהיה בכתב ידו של המצווה, שתוכתר בכותרת צבאה, שיהיה לה תאריך, ותהיה בחתימתו. זוהי צבאה שנעשית בין אדם לעצמו,
ולא,
והיא
לא
צבאה לכל
עדים.
דבר ועניין. יש איתה כמה בעיות. ראשית, הכותב בדרך כלל אינו עורך דין ומסיח על פי תומו בכתב ידו, ולכן עלולים להתעורר אילו בעיות עם מימוש הצבאה הזאת. שניים, זה נעשה בין אדם לעצמו בחדרי חדרים, אז אין לדעת מה היו הנסיבות, אבל זוהי צבאה לכל דבר ועניין. הצבאה הרביעית היא הצבאה הנוטריונית, או מה שאנחנו קוראים צבאה בפני רשות. נוטריון יכול לאשר צבאה. זוהי צבאה שאנחנו יותר מקפידים אותה לעשות עם מורישים או מורישות שנחזה להיות שיש איתם, שעלולה להיות איתם איזושהי בעיה. בדרך כלל זה מלווה גם באישור רפואי נכון ליום הצבאה, והגושפנקה של הנוטריון, על פי חוק הנוטריונים, נותנת לזה יותר סמכות. גם הנוטריון נחקר אם וכאשר יש בעיה בקיום הצבא, כי לכתוב צבא זה לא מספיק, כי עם ישראל, כמו כל עמי המשפט, שמישהו כותב צבא, מנגד יכול להיות מתנגד. אם תרצי לדבר על התנגדויות ואיך זה נראה בבתי משפט, ולמה יש חשיבות יתרה לערוך צבא כמו שצריך, אז אנחנו נחליף על זה כמה מילים.
כן.
עוד משפט אחד.
יש עוד סוגים?
אני גם פעיל בלשכת עורכי הדין, הייתי עד לא מזמן יו"ר הפורום לדיני משפחה ודיני הירושה בלשכת עורכי הדין. יש חוק שעדיין לא נכנס לתוקף, אבל מדברים עליו. יש לו הרבה מאוד שינויים בדיני הירושה, כי צריך לומר, החוק שממנו אנחנו שואבים את כוחנו בדיני הירושה, הוא חוק הירושה. הוא חוק שנחקח ב-1965. הוא חוק מורכב, צריך להתקן אותו, צריך לעשות לו כל מיני אדפטציות לימינו אלו. למשל, צבא דיגיטלית.
אוקיי.
בעולם הדיגיטלי, אין שום סיבה בעולם שלא נעשה צבא דיגיטלית. כשאני עורך צבאות, אני משתדל גם לצלם את חתימת הצבאה. בטח ובטח במקרים שבו אני מתרשם שיש אי אלו זרמים במשפחה, בטח ובטח מישהו שהביא אישור רפואי והוא קשיר לעשות צבאה, ובריא להניח שמי מיורשיו לעת פטירתו יבוא ויגיד הוא לא היה קשיר, הוא כן היה קשיר. אז אם אומרים שתמונה אחת שווה 1,000 מילים, סרטון אחד שווה רבבת מילים.
נהדר.
ואין שום סיבה בעולם.
כן.
כן, בעידן הדיגיטלי, שאדם לא יערוך צבאה הדדית. כי הרי יכול לשבת אדם, להישיר מבט למצלמה, לומר מה הוא רוצה שיעשה ברכושו, בקולו, רואים את שפת גופו, רואים אם מישהו כופה עליו, אם מישהו מלחיץ אותו, אם הוא עושה את זה מרצונו הטוב והחופשי, שומעים אותו, רואים את זה בלייב למעשה, זה הרבה יותר טוב מכל דבר כתוב, זה עדיין לא תוקן בחקיקה, אבל צילום הצבא, צילום חתימת הצבא, ככל שיש התנגדות, ברור שהוא ראיה, ובדרך כלל היא ראיה מאוד מאוד משמעותית בתיקי התנגדות בבתי משפט.
אתה התחלת ואמרת שבין בני הזוג גם צריך להגיע להסכם, נכון? זאת אומרת, זה צריך להיות וצריך להתייחס לזה.
תראי, בוא נתחיל מסיפור.
אוקיי.
וזה נורא רלוונטי גם לחתך הגילאים או לחתך המאזינים שבתוכנית שלך, גיל הזהב, הגיל הנכון אני קורא לו, אחרי שגידלנו ילדים ועברנו את מאמורות החיים וצלחנו והילדים כבר גדלו ויש נכדים, והבריאות פחות או יותר בסדר, זה הזמן ליהנות. זה הזמן ליהנות.
נכון, ואני פוגש זה לא, תמיד אני אומרת.
אני פוגש לא מעט גמלאים, אפרופו עזבונות, את מכירה את שתי העמותות הידועות. פיל ואייל.
כן, פיל, כן, בוודאי.
פחות ירושה פחות לילדים. ירושה אייל, לילדים. אין ירושה לילדים. צריך לחיות וליהנות. הדאגה הזאת לילדינו כל הזמן, היידיש המאמה והיידיש הפאפה, כי הוא הולך אחרי המאמה, היא נכונה, אבל צריך תמיד את האיזון הראוי. זה לא צריך לבוא על חשבון איכות החיים ורמת החיים של ההורים שעבדו כל חייהם, צברו פנסיה, צברו נכס, שניים, שלוש. זה הגיל שצריך ליהנות. אמרת שהדווח מהאפוטרופוס הכללי שכמות הצוואות עלתה
נכון,
פי כמה וכמה.
נכון.
אבל אנחנו נמצאים במהפכת הגיל השלישי, במובן הזה שהיום יש מעל 2.5 מיליון אנשים מעל גיל 65. נכון, זה הולך וגדל בגלל נכון. התקדמות הרפואה, ואומרים שאנחנו נחיה יותר מ-120, אז צריך לתכנן את
הדברים. עד 100 בשקט.
בוא תגיד עד 100 כמו 20.
זה הכי טוב.
עכשיו, בין בני זוג, המסמך הכי חשוב, לדעתי לפחות, הוא צוואה הדדית. כשמה כן היא, היא הדדית. ואספר לך סיפור כדי להבין את המשמעות של המסמך הזה. בהיעדר צוואות, אם בן אדם לא עורך צוואה, אז מה שחל עליו לעת פטירתו הוא חוק הירושה. חוק הירושה קובע כל מיני מדרגים, מה שאנחנו קוראים פרנטלות של ירושה, במקרה ואדם לא הכין צוואה. לדוגמה, בוא ניקח משפחה סטנדרטית של בעל, אישה וילדים, אם אחד מהצדדים הולך לעולמו, וניקח את הדוגמה הקלאסית, יש להם דירה משותפת שחצייה רשום על שם הבעל, האיש, וחצייה רשומה על שם האישה. את מי את רוצה להרוג היום? בוא נרוג את הבעל, כי אני בעד נשים. הבעל הלך לעולמו. החצי שלו בדירה, שהוא למעשה 100% עזבונו בדירה, החצי הוא 100% שלו, חציו הולך לאשתו, וחציו
מתחלק בין הילדים. והאישה.
החצי הולך לאישה. זאת אומרת, הדירה, אם חצי על שם האישה וחצי על שם בעלה, הבעל הלך לעולמו, בסופו של תהליך של צו ירושה, האישה תהיה בעלים של 75%.
75%, כן, זה חשוב לדעת.
בוא ניקח לדוגמה, שני ילדים, כל אחד מהם יש 12.5% בדירה.
נכון.
עכשיו, כמו שאת יודעת, נדלן עולה. יכול להיות שבני זוג קנו דירה, קנו בית, נקרא לזה במיליון שקל, והם הוא שווה 10 מיליון שקל, כי הנדלן עשה משהו ב-30-40 שנה.
מן הסתם.
ותדברי על זוג אנשים, הקלאסיים, שעבדו ויש להם פנסיות פנסיות, תקציביות, נקרא לזה, הכנסה לא רעה, כן? שאיתה הם מתנהלים, ואז בהיעדר צו ירושה, בהיעדר צוואה,
הילדים יכולים
לבוא. הסיטואציה היא שזוג הילדים האלה מחזיקים ב-25%. עכשיו אני אפתח פה סוגריים ואומר לך משהו. וזה נורא חשוב לגיל השלישי, או לגיל הזהב. תראו, אומרים בהלכה היהודית, אהבה שתלויה בדבר, נעלמת האהבה, נעלם הדבר. האהבה היחידה, נעמי, שאינה תלויה בדבר, היא אהבה בין הורים לילדים. לצערי הרב אני אומר את זה, מהניסיון רב השנים
הפוך
שלי.
הפוך זה לא הפוך תמיד ככה.
הפוך זה לא בהכרח עובד, כי שם נכנס העניין, כסף מעבר עיני חכמים, וקלה או חתן בעייתי גרידי, מעבר עוד יותר את עיני החכמים, ואני נתקלתי. זה, מה שסיפרתי עכשיו זה מקרה אמיתי, על בית ששווה 10 מיליון שקל, עם ילדה, בת, שמחזיקה 12.5%, ודפקו לאמא בדלת, אמרו לה, גבירתי, שתי אופציות. או, כרגע, תני לנו את חלקנו, שכמו שאת מבינה, הוא 1,250,000, שזה סכום לא מבוטל לבין הגיל השלישי לעשות, או תתכבדי עם עליה,
ותמכרי
את הבית, ותני לנו את חלקנו. זה היה נמנע בצוואה הדדית, כי מה אומרת צוואה הדדית?
אני מוריש לך, אתה מוריש לי.
באופן הדדי, היה ואני הלכתי לעולמי לפנייך, אני מוריש
לך.
לך, ולכן אף אחד לא יכול לדפוק לך בדלת. איפה מתחילה הבעיה?
הבעיה אם הבן זוג לוקח עוד בן זוג, ואז
אם זה יכול... צריך ללמוד משפטים, יקירה.
אני עמוק בתוך התחום.
אז שם מתחילה הבעיה. אבל גם את זה
פתיר בצוואה
הדדית, כי צוואה הדדית היא צוואה שמבוססת על הסתמכות. סוג של חוזה צוואתי, אפשר להתווכח על זה, אבל אני גם יודע להגביל את זה. אני יודע להגיד מה יקרה אחרי זה? איך אני מבטיח שילדיי יקבלו את החצי שאני הורשתי לך עד יומך האחרון? אבל גם בעניין הזה צריך אנשי מקצוע, כי החוק קובע שהיורש אחר יורש, זאת אומרת, אם אני מוריש לך ואחרינו ילדינו, אני מסתמך על זה, שילדינו יקבלו את חלקי וגם את חלקך, זאת אומרת, 100% הדירה הזאת יגיעו לילדינו, בהיעדר הוראות ספציפיות או הגבלות ספציפיות על מכירת נכס, על שימור הכסף, היורש אחר יורש, ילדינו הם יורשים שיוריים, מלשון שיור, מלשון מה שנשאר. זאת אומרת, באופן עקרוני אני יכול למכור את הבית הזה, בהיעדר הגבלות, לבזבז את הכסף, ולא יהיה לי מה להוריש. אני אוריש להם, אבל העיזבון יהיה שווה אפס. או במילים אחרות,
צריך לסדר את זה משפטית.
אבל זה לא כזה פשוט, ועדיין לא לשכוח לעשות את הצוואה פשוטה. כי מה שלא יהיה פשוט, פשוט לא יהיה, ויעשה הרבה מאוד צרות ומחלוקות בבתי משפט.
אז אנחנו אומרים ככה, שמסכמים את הנושא הזה, שצו קיום צוואה, זה בין צו קיום צוואה לצו ירושה, זה אם מישהו כותב את הירושה, אז יש את הצוואה, אז יש את הכללים שהוא ביקש, ואם לא, מתייחסים לזה לפי דיני המדינה.
יותר רחב מזה, ובוא ניקח את זה צעד קדימה ברמת איך אנחנו כנתינים, כאזרחים, רוצים לראות את מעורבות המדינה בחיינו הפרטיים. מי שלא עורך צוואה, המוצר המשפטי שיוצא הוא צו ירושה. צו הירושה הוא מכוח חוק הירושה, חוק הירושה הוא חוק של מדינה, הנה הריבון, קבע איך יחולק רכושך. אם אני עושה צוואה, ניתן צו קיום צוואה ומקוימת צוואתי, רצוני. הקטנתי את התערבות המדינה בחיי הפרטיים, כי המתח הזה של התערבות המדינה בחייו הפרטיים של אדם, היא כל הזמן מסתובבת באקדמיה ובעולם המשפט, ובגיל הזהב, ואנחנו נדבר אולי בהמשך גם על ליפוי כוח מתמשכים, ששם בכלל זה היה הנרטיב שלאורו חוקקו את התיקון לחוק הכשרות המשפטית והפוסל, להקטין כמה שרק אפשר את ההתערבות של המדינה, של הריבון, בחייו הפרטיים האינטימיים של האינדיבידואל, לתת לו להחליט על חייו, על רכושו, לבדו.
אז אם אתה כבר צללת ממש והזכרת את הנושא של ייפוי כוח מתמשך, אז אנחנו יודעים שצוואה היא חשובה ודיברנו עליו, וזה אחרי 120 של האדם.
נכון.
עכשיו, יש אנשים רבים שהשנים האחרונות שלהם בחיים, הם לא כמו שהיו רוצים, חלק חולים, חלק צלילות הדעת היא לא אותו דבר, ואז הם בכלל לא יכולים להחליט על העניינים הרכושיים שלהם ועל מה יהיה איתם. אז כאן נכנס איפוי כוח מתמשך. בוא תספר לנו על האיפוי כוח מתמשך. אמרת שזה משהו חדש בשנים האחרונות, זה לא חדש חדש, מי שבתחום 18. אז בוא תספר לנו מה עמד מאחורי ההחלטה לקיים את המסמך הזה.
כן. תראי, איפוי כוח מתמשך, קודם כל נתחיל מזה שהשם שלו בעייתי. למה?
בעייתי?
למה?
למה?
כי אין אדם בחייו שלא מתעסק עם איפוי כוח. נתתי איפוי כוח לקבלן, אמא שלך או את, אולי נתתי איפוי כוח למי מילדייך לעשות עבורך משהו, ליפות את כוחו של מישהו. ולכן הציבור מתבלבל באיפוי כוח מתמשך, זה נשמע לו כמו נתתי לבנק איפוי כוח מתמשך, נתתי לקבלן איפוי כוח בלתי חוזר להעביר את הזכויות. אבל האמת היא שהסכינן באיפוי כוח. ואני אסביר לך איפה המהפכה, כי זה לא פחות ממהפכה. בשנת 2018 תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, הוסף לו פרק שלם שעניינו איפוי כוח מתמשך. איפוי כוח מתמשך מחליף את הרעיון של מינוי אפוטרופוס בבקשה לבית משפט. שוב, הקטנת התערבות המדינה בחייו הפרטיים. כי עד התיקון הזה, וכמעט אין בן גיל השלישי, או בת גיל השלישי שלא נתקלה בזה, או לפחות חלק נכבד מהם, שאתה מגיע עם ההורי המבוגר שלך לבית חולים, וחז וחלילה הוא לא בהכרה, והוא צריך ניתוח דחוף, אומר לך מנהל המחלקה, הוא צרוץ לבית משפט, קח אישור מהעובד סוציאלי במחלקה פה, ותבקש להתמנות אפוטרופוס לגופו של אביך או אמך, כדי שתוכל לחתום בשמו על ההסכמה לניתוח.
וזה לוקח זמן.
ואז ההורה שוכב בבית החולים, מתוך תקווה שיעריך חיים, מעריכים לו את החיים באופן מלאכותי, אתה רץ לבית משפט, מבזבז חצי יום, וממנים לו אפוטרופוס לגוף, זה אומר שהוא הופך לחסוי, וזה אומר שמי שמונה, יכול לקבל עבורו החלטות רפואיות. אפוטרופסות בכלל מתחלקת לשני דברים עיקריים, אפוטרופוס לגוף, ואפוטרופוס רכוש. עד התיקון לחוק, זאת הייתה הסיטואציה. יכלת לפנות לבית משפט בבקשה למינוי אפוטרופוס, גוף או רכוש, רק בקרות אירוע, וכמו שאת יודעת, למשל, רוב רובם של האנשים, אנחנו מדברים על מחלות, או לא על מחלות, על תופעות של הגיל השלישי, מה ש... אנחנו קוראים
זקנה,
דימנציה, וכל הדברים מהסוג הזה, שאנשים מתחילים לאבד קוגניטיביות. עכשיו, זה לא משהו ליניארי. זה לא שבבוקר אתה פותר סודוקו דרגה קשה, ובערב אתה לא יודע...
זה תהליך.
איפה אתה נמצא? זה תהליך של איזו ירידה. בואכה אלצהיימר חס וחלילה, דימנציה, לאו דווקא אלצהיימר. ולכן בא המחוקק ואמר, תראו, כל אדם מעל גיל 18, בעודו, בשכלו, או בכוחו הקוגנטיבי, יודע לערוך מסמך ששמו בישראל יהיה ייפוי כוח מתמשך. מי שכותב את המסמך ייקרא הממנה, מלשון הוא ממנה. את מי הוא ממנה? את מיופי הכוח. יש אנשים, בדרך כלל בני משפחה, שנקראים מיופי הכוח. ובמסמך הזה, בהיותו בדעה צלולה, וברצון טוב וחופשי, הוא קובע מה יקרה אם חס וחלילה יגיע היום, שהוא לא ידע להבחין בדבר. ופה אנחנו מכניסים עוד שני מושגים. ביפוי כוח מתמשך, המושג הוא לא יודע להבחין בדבר. להבדיל מדיני העזבונות, שזה לא יודע להבחין בטיבה של צוואה. זה שני מושגים משפטיים שנכתבים עליהם טילי טילים של פסקי דין. לא יודע להבחין בדבר. המסמך הזה, עם הוראות מקדימות, ועם ניואנסים קטנים, וזה חליפת טיילור מד, כאילו, העורך איפוי הכוח המתמשך צריך לשבת עם הממנה או הממנה, ולנהל חקירה משפחתית בקטע טוב, להבין את המרקם המשפחתי, לראות מי ממונה למה, להבין איך האיש רוצה שיראו חייו בבחינת אי התערבות המדינה, והוא יקבע את עתידו, גם שהוא לא יהיה בשכלו, גם שהוא לא ידע להבחין בדבר. המסמך הזה נחתם, ומשודר דיגיטלית, דיגיטלית, לאפוטרופוס הכללי, ומקבלים אישור שיש איפוי כוח מתמשך, שמספרו ככה וככה וככה, והוא יושב על מדף וירטואלי. ומרגע זה אנחנו מתפללים?
לא להשתמש.
לא להשתמש בו. אבל אם היה כדבר הזה, פשוט מורידים אותו מהמדף, אין פנייה לבית משפט, את או אתה, קבעתם, מה, איך ינהלו חייכם, ברזולוציות הכי קטנות שאת רק יכולה לחשוב, כולל מתנות לנכדים ומתנות לילדים, ואם להישאר בסביבה וכן דיור מוגן ולא דיור מוגן וללכת לבית כנסת ולא ללכת לבית כנסת. כל הדבר הזה, התגלגלנו לאיפוי כוח מתמשך א', כי הוא מסמך יסודי, בסיסי, מהותי בחיי האדם, בחיי האדם, לדעתי הוא מעל גיל 18, צריך להיות, כי אנשים לפעמים מאבדים יכולת גם בתאונה חס וחלילה ודברים מהסוג הזה, וגם הוא מקטין את התערבות המדינה בחייך הפרטיים. במקום לרוץ לבית משפט, לבקש מינוי, לבקש עובד סוציאלי שיגיד אם אתה צריך אפוטרופוס או לא צריך אפוטרופוס, והילד הזה מתנגד, והילד הזה רוצה, מה שאנחנו קוראים תיקי קדם עיזבון, שהם רואים שהנשר נהיה חולה, אז הם כבר מתחילים לריב.
אז רגע, אני רוצה רק להבין. איפוי כוח מתמשך זה כל עוד האדם חי.
את שואלת מה ההבדל בין איפוי כוח מתמשך לצוואה?
עד 120. צוואה זה אחרי שהוא נפטר, נכון? זה ההבדל.
נעמי, את שואלת שאלה חכמה ונכונה. בהרבה מאוד הרצאות שאני עושה, ואני מרצה לא מעט לבני הגיל השלישי ובכלל לציבור הרחב, לאו דווקא לעורכי דין, תמיד עולות השאלות בסוף ההרצאה. תגיד, אני צריך איפוי כוח מתמשך אם יש לי צוואה? תגיד, אני צריכה?
בוודאי.
והתשובה היא, אני שואל תמיד, אתם שואלים אותי, מה הקשר בין צוואה לאיפוי כוח מתמשך? אז התשובה היא, אין קשר. נכון. אין קשר, זו התשובה, מכיוון שאיפוי כוח מתמשך, הוא חל על בן אדם חי, הוא מופעל, אם וכאשר אותו בן אדם מאבד את היכולת להבחין בדבר, או בשפת בני האדם מאבד את הקוגניטיביות של לנהל את ענייניו, אגב, הוא יכול להישאר קוגניטיבי, אבל יכול לאבד את הפיזיקה לנהל את ענייניו, ואז גם אפשר להפעיל איפוי כוח. צוואה נכנסת לחייה ביום שהעורך אותה או החותם עליה, מחזיר את, איבד את חייו.
כן, לא נמצא.
זה עולמות שונים של משפט. כן, זה עולם כן. האפוטרופסות, וזה כי... עולם העזבונות. ההבדל כן. ביניהם הוא שפה הסכינן בבן אדם חי, ופה הסכינן בבן אדם שהלך לעולמו. אין ביניהם קשר. זה לא, צוואה לא מחליפה את זה, ואותו כנל, ייפוי כוח לא מכניס צוואה.
זה צריך להיות הוליסטי, זה צריך להיות יחד. כשבן אדם עושה צוואה, לצידו הוא צריך לעשות ייפוי כוח מתמשך, לחתום על הטופס.
חייב, כי כדי... אין קשר ביניהם. ונומי, אני חייב להגיד עוד אנקדוטה מהנושא הקודם. אפרופו ייפוי כוח מתמשך וצוואה. הציבור נוטה לטעות ולחשוב. בעיקר בפרקי ב' בגיל הזהב. את יודעת, אחוזי הגירושים פה בגוש דן.
אחד לשלוש.
אחד לשלוש. אז באופן סטטיסטי, בין זוגות גיל הזהב, יש אילו זוגות בפרקי ב'. ואז הם מורחים ביניהם הסכם המון. הם אוהבים, והם לא רוצים להתעסק בכספים. והאישה אומרת, בוא ניקח את האישה הפעם. תקשיב, אני התגרשתי, והדירה שהייתה שלי ושל הגרוש שלי היא שלי. אנחנו נגור בדירה הזאת, אבל לך לא מגיע כלום. תחתום בבקשה שהדירה הזאת לא שלך. ואז אומרת, אוקיי, יש לי את הסכם המון, שהוא שר בבית משפט, זה פסק דין, אני רגועה, לכן לא צריכה לערוך צוואה. אין טעות גדולה מזאת. כי אותה אישה שחתומה על הסכם המון עם בן הזוג בפרק ב', שבו הוא מצעיר וחתום, ומקבל תוקף של פסק דין שהדירה לא שלו, בהיעדר צוואה, נופלים לחוק הירושה, כמו שלמדנו עד כה. חוק הירושה מעניק לבן הזוג שלה בפרק ב', אגב, לא חייב להיות נשוי.
כי הם ידועים בציבור.
החוק הירושה קובע שאני יורש את בן זוגי, אם הוא לא היה נשוי לעת הפטירה, אני לא חייב להיות נשוי לו. זאת אומרת, ואז יבואו הילדיה ויגידו, רגע, זאת חצי דירה בכלל מאבא שלנו. ויש הסכם המון, הנה פסק דין.
אבל זה משהו
אחר. אבל חוק הירושה קובע אחר, ובית משפט יגיד לו את מה שהוא אומר בתיקים כאלה. ילדים, ליבי איתכם, אבל זה הדין. לו אימא הייתה עושה גם צוואה, אקוויוולנטית להסכם הממון, לא הייתה בעיה. אז כל עוד הם היו בחיים והיו בני זוג, וצפו גירושין, והיו מתגרשים, לא היו, יש פה שאלה אחרת, לא היה מקבל, אבל מרגע שאימא לא ערכה צוואה,
אז הוא יורש.
הוא יורש. אגב, נישואין במדינת ישראל פוקעים בשני אופנים, הידעת?
לא.
או גירושין,
אוקיי.
או בפטירה של אחד מבני הזוג. אם הפטירה של אחד מבני הזוג, מי מת איתם עוד? אותו הסכם ממון.
החוזה.
זאת אומרת, חבריי, בני ובנות גיל הזהב, יש לכם הסכמי ממון בפרקי ב', זה חשוב, כולכם עשיתם את זה, אני יודע. תעשו צוואה אקוויוולנטית, שאם לא תהיה לכם כזאת, ההסכם ממון מת עם יוצרו. תזכרו את זה.
חשוב ביותר.
ואני, כל מה שאני אומר, כמו שאומרים בצבא, נכתב בדם. אני כבר הייתי שופט, משאיר מבט ליורשים, ואומר, חברים, ליבי איתכם, זה לא פייר, זה לא שלו.
זה לא מה שהוא היה רוצה,
זה של אבא שלכם.
אבל זה מה יש.
אבל ידיי גבולות, כי לשופט, בסופו של דבר, יש ארגז כלים. יש את הדין, יש את הפסיקה, הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה.
אז אנחנו נצא לשיר, ולאחר מכן אנחנו נמשיך ונדבר על משכנתה הפוכה, על כל העניינים הכספיים שחשובים לבני הגיל השלישי. נצא לשיר ונחזור.
בכיף. When you're down and troubled and you need a helping hand and nothing nothing's going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running, oh yeah babe, to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky
above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow. Keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh, yes, I will see you again. Winter, spring, summer, got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you've got a friend when people can be so cold? They'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let. Oh, yeah, but don't you let them. You just call out my name. Winter, spring, summer, or fall, yeah. All you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You got a friend when people can be so cold. They'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh, yeah, but don't you let them. You just call out my name. See you again. Oh, babe, don't you know about winter, spring, summer, fall? Hey, now all you got to do is call. Lord, I'll be there, yes, I will. You got a friend. You got a friend. Ain't it good to know you got a friend? Ain't it good to know you got a friend?
טוב, אז חזרנו, תודה שאתם איתנו, ואנחנו נמשיך ונשוחח על באמת עניינים החשובים שקשורים לכל אחד ואחת מאיתנו. ודיברנו על ייפוי כוח מתמשך. דיברנו על צוואה, כמה חשוב לערוך את המסמכים האלה. ולאחרונה, בשנים האחרונות, מדברים הרבה מאוד על משכנתה הפוכה. מדברים על עוד מושג שאולי גם אתה תתייחס אליו, כי אנחנו ככה בשיחה מהקדימה דיברנו עליו, שזה גם צובר תאוצה. יש את המשכנתה ההפוכה ויש את הירושה העצמית. ככה יש הרבה עורכי דין או משרדים שמתייחסים לזה בצורה כזאת. בוא תעשה לנו סדר ותסביר לנו מה זה שני המושגים האלה, מתי צריך אותם, מי צריך אותם ואיך אפשר להשתמש בהם.
קודם כל צריך להגיד שמדובר במוצר בנקאי.
לדבר למיקרופון שישמעו אותם.
מדובר במוצר בנקאי. זה מדובר במוצר בנקאי שהוא תוצאה של צורך. כי דיברנו עד כה על מהפכת גיל הזהב, על הארכת ימים וחיים ושנים, ומן הסתם יוצא שיוצרים מצבים שלאנשים אין מספיק כסף לנהל את חייהם בגיל השלישי, כפי שהם היו רוצים לנהל. זה אומר או ברמת החיים ובסגנון החיים, או בסיוע לבני המשפחה, ילדים, נכדים, וכהנה וכהנה. המערכת הבנקאית באה ויצרה מוצר פיננסי, שהם קוראים לו משכנתה הפוכה. היום יש לזה כבר עוד כמה שמות, ואני תכף ארחיב על זה. משכנתה הפוכה משמעה, שאני מגיע לנכס על שם בני הזוג, או על שם אחד מהאנשים, בריא להניח, או סביר להניח, שבעת הזאת של חייהם כבר הם סיימו לשלם את המשכנתה, כך שהנכס
במלוא נקי שלהם.
ממשכנתה, אין עליו מימון או שיעבודים. ואז אתה יכול לקחת איזשהו סכום כסף, עד תקרה מסוימת של אחוזי מימון, נניח הנכס שווה 2 מיליון שקל, והם אומרים לך, אני מוכן להעניק לך 40% מימון, אתה יכול לקבל, או את, או אתם, 800 אלף שקל. סכום לא מבוטל, ולזה קוראים משכנתה הפוכה. אבל משכנתה הפוכה זהו מוצר בין 10. היום יש כבר מוצרים.
רגע, אבל אני רוצה להבין, האם הוא מתחיל לשלם את המשכנתה באותו רגע שהוא לוקח אותה, או רק אחרי מותו?
אז תראי. בעבר, המשכנתה ההפוכה הקלאסית הייתה, שאתה לוקח כסף על חשבון הנכס שלך, כמובן שהבנק מוכר כסף, אז הכסף שאתה לוקח עולה כסף, עולה ריבית והצמדה, וזה היה משולם אחרי לכתך מהנכס שלך, מהנכס שאותו שאיבדת לטובת המשכנתה ההפוכה.
הילדים היו מוכרים, מה שלוקחים לוקחים, מה שמגיע לבנק, מגיע לבנק, ואז
אז אני מעורב עם בנק מזרחי טפחות בעניין כזה, ואני מודע למוצרים החדשים שקיימים. א', לא קוראים לזה כבר משכנתה הפוכה, כי משכנתה זה מילה מפחידה, והפוך זה גם מילה לא נעימה, אנחנו רוצים לא הפוך, לא גוטה, לא הפוך. היום קוראים לזה, למשל, אם את באה ואומרת, אני רוצה X כסף לפי אחוזי מימון כדי לעזור לילדיי לרכוש דירות, אז זה פרויקט או זה מוצר כלכלי שנקרא נותנים ביד חמה, שזה מושג סבתאי, שאומרים, תן לילדיך ביד חמה, ולא ביד קרה, אפרופו דיני הצעות.
לא אחרי מותך, אלא
אם יש לך מספיק לחיות, תחלק לילדים ולאהובים שלך באותך בחיים, כי גם בנתינה יש ערך, וגם לראות אותם נהנים, יש בזה ערך. בעניין של איך משלמים ומתי משלמים, בגדול, את יכולה לבחור מה שאת רוצה. את יכולה לעשות מה שנקרא בעגה הבנקאית גרייס מלא, לא נוגעת בזה וזה יורד מהנכס. את יכולה לשלם רק על חשבון הריבית, נגיד בתזרים שלך, את יכולה לשלם 2,000 שקל בחודש. את יכולה לשלם גם מדי חודש בחודשו, אם את רוצה. אגב, יש להם עוד מוצר שהוא לא לתת ביד חמה, הוא השלמה לפנסיה. נניח שלפנסיונר או פנסיונרית, או זוג פנסיונרים, יש הכנסה חודשית של פנסיונית של 10,000, 12,000 שקל לשניהם. ונניח שזה לא מספיק, בין הדלק, למתנות, לנכדים, לטיול לחול, לכל מיני דברים כאלה, והם הגיעו לכלל מסקנה שהם צריכים עוד 10,000 שקל בחודש, כדי לחיות כפי שהם רוצים לחיות, עם הרווחה, עם הקאנטרי, עם הנכדים, עם כל הדברים האלה. אני יודע לקחת כסף מימוני על הבית שלי, ולקבל אותו בקצבה של 10,000 שקל לחודש.
יפה. זאת אומרת, לא סכום גדול, אלא השלמה.
לפחות שאני מכיר את המוצר שלו, אני מניח שלבנקים האחרים גם יש את המוצר הזה, אני יודע לבוא ולעשות לך טיילור מד, מה הצרכים שלך? את צריכה תוספת פנסיונית כדי לתזרם את עצמך מדי חודש בחודשו? מעולה. Mm-hmm. את רוצה לעזור לילדים? מעולה. זה מאוד דומה אגב, רק הרבה יותר מפורט בכניסה של אנשים לדיור מוגן, שגם זה הולך ומשתנה. שאומרים לך, בוא תיתן לנו X כסף ונוכל כל חודש אנחנו נוכל,
כן.
תן פיקדון ואנחנו נוכל, כן. פרומיל כזה או אחר. זה אותו רעיון?
רק הפוך.
רק הפוך. וזה מוצר מצוין, הוא קונה שבט, הרבה אנשים משתמשים בו, אפרופו עמותת פיל ואייל.
כן, כי ילדים לעתים רוצים לרכוש דירות. אז מה, לחכות שההורים ימותו?
לא.
אז עדיף כבר שההורים לוקחים, ממשכנים את הנכס, ונותנים לילדים על סמך הירושה.
תראי, אמר לי פעם עורך דין, מאוד ותיק, שהוא הגיע למסקנה שאנחנו מרוויחים יותר ממה שאנחנו צריכים.
מרוויחים יותר ממה שאנחנו צריכים.
או צוברים יותר ממה שאנחנו צריכים.
כן.
אמרתי לו, למה אתה אומר את זה? הוא אומר, עובדה, כולנו משאירים עזבונות.
אוקיי. כן.
זה פשטני כמובן, אבל עוד הפעם, הדאגה לילדינו היא חשובה מעין כמותה, אנחנו, זה ב-DNA שלנו, זה באהבה שאינה תלויה בדבר שלנו כלפי ילדינו, אנחנו רוצים באושרם ורווחתם. העניין הוא, עד כמה אנחנו לוקחים את זה, ועד כמה אנחנו עושים את הבלנס הנכון בינינו לבינם. אם זה בא על חשבון טוטלי של מי מהצדדים, יש בעיה, כמו כל דבר בחיים, בסופו של דבר הסיפור הוא בלנס.
אז זהו, זה מה שאני רוצה כאן להדגיש, שככל שאנחנו רוצים לעזור להם, מאוד חשוב לשמור על האינטרסים של בן ובת הגיל השלישי, כי יש להם חיים לחיות, והם צריכים לשמור על האינטרס שלהם, ואני מאמינה שכשמגיעים לעורך דין, הוא דואג שהאינטרס הזה יישמר.
אני חושב שזה מחובתו של עורך דין, שיושב מולו, יושבים מולו אנשים בני הגיל השלישי, ומביאים בפניו אי אלו דילמות, לשים את זה על השולחן, גם בענייני צוואות וגם בענייני ייפויי כוח מתמשכים. אנחנו לא אומרים לאנשים מה לעשות. התפקיד שלנו לשים את כל המרכולת המשפטית על השולחן, להעיר את היתרונות, להעיר עוד יותר את החסרונות, להבין שהם מבינים את ההסבר ולתת להם לקבל את ההחלטות אחרי שהם מכירים את כל התמונה. לא כזה ראה וקדש.
כן, אתה יודע.
כמובן שבני הגיל השלישי צריכים לקחת בחשבון סיטואציה של מצב בריאותי פחות טוב, מעבר לדיור מוגן, מעבר למצב סיעודי. יכולים להיות הוצאות לא צפויות
שצריך לקחת אותם בחשבון.
לקחת אותם בחשבון. ואגב, אפרופו לתת ביד חמה או משכנתה הפוכה או איך שלא קראת לזה, גם זה גם נותן פתרון לזה. תחשבי, זה מעניק הרבה ביטחון.
נכון.
בנשמה, שאתה יודע שיש לך יכולת לתזרם את עצמך באי אלו מאות אלפי שקלים, שלא לומר יותר, במידה ואתה נדרש מהיום למחר לכסף. התהליך הוא תהליך פשוט, הוא לא כזה מורכב, הוא קצת יותר מורכב מנטילת הלוואה מסחרית, כי זה צריך לרשום הערת הזרה כזו או אחרת, אבל היום הבנקים עושים את זה.
אבל אפשרי ואפשר ורצוי וכדאי, מי שזקוק לכסף, אז עדיף. אתה יודע, אני הרבה פעמים נתקלת במועדונים, כשאני נפגשת וגם בייעוצים, עם אנשים שההורים החליטו להוריש שקל לאחד הילדים, או ירושות שהן לא שוות. זאת אומרת, יש לכאן ולכאן תמיד, אבל כשהן לא שוות, ברפה, ממש, כאילו, לזה שקל ולהוא דירה של 10 מיליון. וכשאנשים עושים את זה, הם באים, מגיעים אליך, בטח יש לך סיפורים כאלה. אתם מדברים על ההשלכות העתידיות של ההחלטות האלה, כי ההחלטה הזאת יכולה ללכת שנים, דורות של ילדים.
החלטה כזאת קוראת את המשפחה לגזרים. כי ילד או ילדה מודרים הם אנשים שנפצעים מאוד, שנעלבים מאוד, שמושפלים מאוד. עכשיו אני אומר, דיברנו על זה, שלפעמים יש ילדים שנהגו בהוריהם לא כראוי. עכשיו צריך לומר גם למה מורישים שקל. כי בצוואות כותבים, ביותי בדעה צלולה בזוכרי את כל אוהביי. כי יש רעיון, אם לא זכרת, אז אולי נתנגד, יש כל מיני ניואנסים משפטיים. שאתה מעניק למישהו שקל, אתה גם מעליב אותו, אבל גם אין מחלוקת על זה שזכרת אותו.
זאת אומרת, השקל הזה,
השקל הוא המצאה של עורכי דין כדי לתת את ההוכחה החותכת שזכרתי אותו ונתתי לו שקל. אבל זה הקטע הכלכלי. הקטע המשפחתי, רגשי, הוא משפיל עד יסוד. אני שאני שומע סיפורים, תראי, יש שני סוגי צוואות לא שוויוניות. יש צוואה לא שוויונית שאני קורא לה צוואה מאזנת. כי יש איזושהי אג'נדה חינוכית שאני דווקא לא חולק עליה, שאני נותן לילדיי את המרגרינה ולא את הקצפת. זאת אומרת, אם יש לי 3 או 4 ילדים, ואחד מאוד מוצלח, עובד, לא יודע, סטארט-אפיסט ואיש עשיר, והשני אומן שלא מתפרנס כמו שצריך, אז במשאבים שלי,
בעודים
החיים, אני אנסה לרומם אותו על חשבון מי שיש לו. ואז בצוואה עצמה,
כן.
אני מבקש לערוך איזון. וזה בסדר, זה לא צוואה מדירה, היא צוואה מאזנת. כי אם נתתי לילד אחד מיליון שקל בחיים לקנות דירה, אז אין שום בעיה שאני אקח את המיליון שקל אלה שנתתי בצוואתי ויעשה איזון בין כולם, שלכולם יקבלו אותו דבר. לטעמי הרעיון הוא שכולם צריכים לקבל אותו דבר, כי התחלנו את השידור מכך שהדבר הכי טוב שילדים יכולים, שהורים יכולים להוריש לילדיהם, זה את היחסים הטובים ביניהם. ואם הורה מדיר מי מילדיו, בהכרח הוא פגע ביחסים, ויש מצב שהמשפחה הזאת תתפרק ותאבד את זכרה. עכשיו, יש את הסוג השני של ההורים, שהם מבקשים לשלוט בילדיהם גם אחרי חייהם. לא מספיק שהם היו מאוד טלטניים בחייהם, הם רוצים גם לשלוט לאחר
זה,
חייהם.
מה זאת אומרת? זה נשמע...
יש סיפור שהיה במשרדי,
כן, מה זה אומר?
על אבא,
כן.
שהיה עתיר נכסים,
אוקיי.
יקרים, שהיה לו מספר ילדים לא מבוטל, 5 או 6, אני לא זוכר, והילדים לא היו כאלה עשירים. אנשים, לא הייתי אומר קשי יום, אבל אנשים מן היישוב שהפרוטה לא מצויה בכיסם בשפע. והוא כתב צוואה שכל המשמעות שלה היא שהילדים יגיעו לארץ המובטחת אבל לא ייכנסו אליה. הוא קבע שכל הנכסים יוזכרו, ואחד הצוואים, אחד הנכסים לא ייגאל, דהיינו לא ימחר וישמש איזה אתר הנצחה עבורו, ומי שיתנגד אז הוא לא יורש בכלל, ופעם בשנה הם יגיעו לקבל איזה חלק מהרנטה של הנכסים. אוקיי?
הוא עשה את הצבא אצלך?
לא.
אוקיי.
לא. אם הוא עושה את הצבא כזאת אצלי, הייתי נורא נורא מתבייש, ואת יודעת מה? אני לא בטוח שאחד כזה היה נכנס אליי, והייתי עושה לו את הצבא הזאת, כי אני בעל מקצוע חופשי, ואני יכול להגיד לו, אדוני, אני לא רוצה לעבוד בשביל
זה. באמת? יש מקרים שאתה אומר לא? אני לא...
ברור.
כן?
אני הרי מתעסק בדיני הגירושין ודיני העזבונות, ברור?
אוקיי. והם הצליחו לסתור את הצוואה הזאת?
לא. יש פתרון, אי אפשר לסתור אותה, כי זה היה, האדם היה בשכלו, וקשה מאוד לבטל צוואה, זה לא דבר מובן מאליו. יש שתי, או בוא נקרא לזה שני ראשי התנגדות עיקריים. אחד הקשרות, היכולת להבחין בטבעה של צוואה. שניים, ההשפעה הבלתי הוגנת, מעורבות, התערבות, אלה שני הראשים, זה נושא לסידור בנפרד. לא סתרו את הצבא.
טוב, זה רצונו כנראה.
איזה מישהו הגיש התנגדות, וזה הגיע לבית המשפט, אבל אז הילדים עשו בחוכמה.
מה הם עשו?
הם ניהלו מסע ומתן ביניהם, והגיעו להסכם בין יורשים. כשאתה מגיע להסכם בין יורשים, הוא מאושר על ידי בית משפט, הם פשוט לקחו שמי, שישום את הדירות, וכל אחד קיבל נכס, ועשו תשלומי איזון, ואז יצא שכולם, כל אחד נהיה בעל מסה של העיזבון, ומפה גם הצבא הכלכלי השתפר, וגם הם נהנים מהעיזבון, לא בשיטת המנות הקטנה של הסוריות. יש אפשרות ליורשים לעשות הסכם בין יורשים, ואז למעשה זה מה שיקוים, ואפשר להתווכח אם אני פוגע ברצון המצווה, כן או לא, אבל זה גם נושא משפטי לתוכנית אחרת, שלא נאמר לתדרה בת כמה...
מורכב.
בת כמה ימים. אגב, יש עוד סיפור שאולי תשמחי לשמוע.
כן.
יש את הסיפור הידוע על אותה סבתא שהורישה לנכדה,
כן.
לנכד של הדירה בתל אביב, אבל הוא יזכה בה רק בתנאי שהוא יתגרש מאשתו.
זה לא שמעתי.
הצבא הזאת בסוף לא עמדה, כי היא נוגדת את סכנת הציבור, אני יודע...
כן, לא, ביטלו אותה? כן. בית המשפט ביטל אותה?
כן, כי באותה מידה אני יכול להגיד, תרשי ממני את לא יודע מה, את רכושי, בתנאי שתבגדי בבעלך ובכל ילדייך.
כן.
זה מין... זה הוראה...
זה לא מתקבלת על הדעת.
ובית המשפט ביטל את זה.
ביטל אותה.
אבל יש הרבה מאוד וריאציות של צוואות. יש אנשים שהם מה שנקרא מורישים סדרתיים, על כל מריבה קטנה נכנסים והופכים את הצוואה ונותנים לזה שקל ומחזירים שקל.
אז זהו, זה רציתי לשאול אותך. איפוי כוח מתמשך צריך להתקן מדי פעם, או שזה מספיק שאדם עושה אותו ושוכח? או שרק אם דעתו משתנה הוא משנה?
באופן עקרוני, אין צורך לשנות, אלא אם כן, ההוראות המקדימות. ההוראות המקדימות זה המגנה קארטה שלך, זה האני מאמין שלך, זה האג'נדה שלך כממנה, איך התנהלו חייך, ומה יעשה ברכושך בזמן... שלא תהיי בשכלך.
זאת אומרת, אם בן אדם
אמר על זה בגד, שרק חמור לא משנה את דעתו, אז אם עשית צבא, עשית איפוי כוח מתמשך, ואחרי 20 שנה יש לך מה לשנות, או שאתה רוצה למנות מיופי כוח אחרים, או שאתה רוצה לעשות אילו דברים אחרים, ברור שצריך לשנות, צריך להיכנס לעורך דין, לערוך איפוי כוח חדש, ולהתקן אותו. אגב, בדיוק כמו צבא. גם צבאה ניתנת לשינוי.
כן.
אבל היא ניתנת לשינוי רק בצבא אחרת.
אז בוא, תן לנו, אנחנו כבר תכף, אני רואה, הזמן רץ.
זה נהנים.
עבר מהר. שלושת המלצות הזהב שלך למאזינים, ככה שוט אותם.
שלושת המצאות, המלצות הזהב לגיל הזהב.
כן.
אחד, שמרו על הבריאות, חייכו, תאמינו באדם, והכל יהיה בסדר. אופטימיות. זה לא קשור למשפט, זה הרבה לפני המשפט. כל אחד שיחזיק באמתחתו צוואה, איפוי כוח מתמשך, להקפיד לעשות הסכמי ממון בפרקי ב', עוד משפט נפתח סוגריים, גם אם אני עוזר לילדיי, ראו שילדיכם יעשו הסכם המון, כי אתם נותנים לילדיכם ולא לבני זוגם, זה גם נושא לשידור אחר, שאם חס וחליל היה אירוע גירושין, כי יש הרבה גירושין, לפחות הכסף יישאר במשפחה, או לבן או לבת שנתתם לו, אל תעססו להשתמש במוצרים הבנקאיים, שמעניקים לכם לא מעט כסף, להפוך את החיים שלכם בגיל הזהב, לא סתם קוראים לו זהב, כי צריכים ליהנות מהזהב, לממש ולממן ולהביא כסף שתוכלו ליהנות, לעזור, לסייע, ובעיקר בעיקר, אל תפסיקו לחייך, כי לחיוך אין מחיר.
תודה רבה לך, עורך דין שמעון חסקי, שהארת את עינינו לנושאים הבאמת באמת חשובים האלה.
נעמי, תודה רבה שהזמנת, נהניתי מכל רגע, תודה רבה.
תודה רבה, ואני אסכם. לסיכום, מאזינות ומאזינים, ההמלצה היא ברורה. כדאי ורצוי לערוך צוואה ולחתום על טופס איפוי כוח מתמשך. אני אסכן כאן את השיחה שלנו. המטרה העיקרית של הצוואה היא להבטיח את חלוקת הרכוש שצברתם בחייכם ולמי שתרצו שיחולק לאחר מותכם. מי שלא כתב צוואה, רכושו יחולק על פי כללי חוק הירושה שהמדינה חוקקה. כדאי לזכור, צוואה לא עוסקת בתקופה שאתם בחיים, ולכן אתם לא יכולים לקבוע בה איך אתם רוצים שיטופל רכושכם בעודכם בחייכם. בצוואה לא ניתן לקבוע איך תרצו להיות מטופלים במישור הרפואי והאישי כאשר אתם בחיים, וזאת במידה ואתם לא מסוגלים לטפל בעניינכם. לכן חשוב וצריך לחתום על איפוי כוח מתמשך, והוא למעשה הכלי המשפטי שנותן מענה לצרכים הרכושיים, הרפואיים והאישיים שלכם כשאתם בחיים, אבל לא מסוגלים לדאוג לעצמכם. ברגע שהאדם נפטר, תפקידו של איפוי הכוח מסתיים, ואז נכנסת לתוקפה הצוואה, בכל הנוגע לחלוקת הרכוש שלכם. שאלות לדוגמה שתשאלו את עצמכם, אם יצטרך טיפול רפואי יקר, אילו כספים ישמשו את הוצאות הטיפול? אם יהיה סיעודי, איך ואיפה ירצה להיות מטופל? בבית, במוסד? האם לתת הוראות למכור את הדירה כדי לשלם דיור מוגן במוסד פרטי? כל השאלות האלה תתייעצו עם עורך הדין שלכם, וכאשר אתם צלולים ולא כאשר אתם כבר לא יכולים לקבוע. מאחלת לכם הרבה בריאות, אריכות ימים, ויותר מזה, איכות חיים. מאזינות ומאזינים, אם מצאתם ערך בתוכנית ואתם חושבים שהיא תועיל למישהו, אתם מוזמנים להעביר אותה. תודה לטכנאי השידור שלי, שוקי אברהם, שליווה אותי היום. תודה לאחד שלי, משה חייקה, שם מעבר לזכוכית. אני, נעמי חייקה, מאחלת לכם חג שמח וכשר. מתפללת יחד איתכם לחזרה של חטופינו הנמצאים במרתפי החמאס שם בעזה. הלוואי, הלוואי, ויחזרו במהרה. שולחת איחולים לשמירה והגנה לחיילינו. הלוואי ויבוא השקט על ישראל. תודה לעורך דין חסקי. תודה לכם. להתראות בתוכנית הבאה.
יושב לו אישם במרומים, הוא הרופא כל חולים,
הוא הנותן רוב שמחה לילדים,
הוא העושה משפטים,
הוא בשמיים.